שלום לכולם, בשעה טובה. אנחנו כבר אחרי התיקון של הושענא רבה, אחרי שבע הקפות וחבטות הערבה, עכשיו עם הפנים קדימה לשמחת תורה. אני רוצה לספר שלושה סיפורים לשמחת תורה, שני סיפורים שמדי שנה אני נוהג לספר ברבים, ועוד סיפור שהתחדש השנה. האריז"ל הקדוש מסביר שכל חגי תשרי מכוונים לשמחת תורה, כלומר כל התכלית של השופר, הצום ביום כיפור, עשרתם בתשובה כמובן, סוכה, נענועים, בלולב, חבטות, הכל מכוון לשיא השיאים של העבודה, וזה מתרחש בתפילת מוסף של שמחת תורה שמיני עצרת בקדושת כתר, במילים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. גם מי שלא מכיר את הכוונות, שידע שזה שיא השיאים, ולכוון לקבל עול מלכות שמיים. אבל הדרך לשם עוברת דרך ההקפות. מה המשמעות של ההקפות? כשהייתי בן 13-14, משהו כזה, הגעתי פעם למאפייה באזור גוש דן, ושם היה שלט ליד הקופה. אין לשלם בהקפה, בהקפות נפלה יריחו. אז צריך להבין ביחד מה העניין של ההקפות, שבכלל מתחילות עוד בהושענות של סוכות. כן, אנחנו כל יום עשינו הקפה אחת בהושענה, והיום הבוקר שבע הקפות, וגם החג שמחת תורה הוא שמיני עצרת, כלומר, זה על בסיס השבעה ימים שקודם לכן. הבסיס להושענות בסוכות, בהם אנחנו מקיפים את ספר התורה, הוא ההקפות שעשו יהושע ובני ישראל בכניסתם לארץ, כמובן יריחו, הקיפו את יריחו. הושענה רבה מכוון כנגד שבע הקפות סביב חומת יריחו. כל החג יש 6 הקפות פלוס 7 הקפות של הושענא רבה, סך הכל 6 ועוד 7, 13, גימטריה 1, וזה גם גימטריה אהבה. רמז לכך שבשמחת תורה, כמובן בחז"ל, מקריבים פר אחד, שהוא מכוון כנגדנו עם ישראל, אחר שקרבנו בסוכות 70 פרים, שמכוונים ל-70 אומות העולם. כותב האשכול מראשוני אשכנז, יותר בפרובנס, סליחה, על ההקפות, יש לנו עוד הקפות, יש לנו הקפות שהכלה למנהג אשכנזים מסובבת את החתן 7 פעמים בתחילת החופה. והוא מסביר, רעיון מאוד מאוד יפה, שלמה הכלה מסובבת את החתן 7 פעמים, זה כמו חומת יריחו. שאם עדיין יש החתן והכלה מחיצות שמפרידות ביניהם, עכשיו על ידי הקפות כל המחיצות נופלות. היה פעם זוג שכרגע, אז וגם כיום הוא לא דתי, והדרכתי אותם לקראת החתונה, למנהגים והכל, ובעצם הסברתי להם את העניין הזה של השבעה סיבובים, שזה להפיל את המחיצות, ואז ככה הכלה אמרה לבעלה, נכון מאמי שאתה גם רוצה שאני אקיף אותך, והוא שהיה דתל"ש, כמובן נשאר קו וכולי. בכל מקרה, בזמן ההקפות בשמחת תורה, יש לנו גם תהליך של הפלת המחיצות, ולאור כך הקדוש ברוך הוא נותן לנו בהקפה. רבי פנחס מקוריץ היה אומר לחסידיו, שמי שצריך ישועות, שיעבור עליו בזמן ההקפות בשמחת תורה, כי אז יש עת רצון, והקדוש ברוך הוא שהוא החנווני, הוא נותן בהקפה לכל השנה הבא עלינו לטובה. וזה מתחבר למדרש שהזכרנו מקודם, של פר אחד, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, קשה עליי פרידתכם. לא נאמר קשה עליי פרידתנו, אלא זה שאתם נפרדים, זה קשה לקדוש ברוך הוא. כלומר, זה שאנחנו נפרדים, שאין בינינו ייחוד, אין בינינו אחווה ושלום ורעות, זה קשה לקדוש ברוך הוא. לכן יש לנו הקפות שכולנו ביחד רוקדים ושמחים, וזו ההזדמנות שלנו להיות ביחד. אני זוכר בתור ילד, בבית הכנסת בהם התפללתי, מתי יוצא לי בתור ילד לרקוד עם בן אדם שיכול להיות אבא שלי או סבא שלי, מבוגר ממני בכמה עשרות שנים, אף פעם לא דיברתי איתו, ועכשיו שנינו מחזיקים ידיים בטבעיות ומחייכים זה לזה ורוקדים לכבוד השם יתברך. גם הפעולה שעושים בשמחת תורה הקפות זה בעצם ריקודים. מה זה לרקוד? לרקוד זה מלשון בהלכות שבת מלאכת מרקד. מלאכת מרקד זה מלאכה שכל עניינה זה להפריד את הפסולת מן האוכל. להפריד את הקליפות מהתוך. על ידי הריקודים אני מפריד ומרחיק את כל הפסולת שבמהלך השנה מפריעה לי לשמוח ולהיות ביחד עם כל החברים בקהילה במשפחה. ולכן בשמחת תורה נשים לב, בשונה מחג תשרי, חגי תשרי, שופר בראש השנה והסימנים, והתעניות והאיסורים ביום כיפורים, והסוכה וארבעת המינים, בשמחת תורה אין אף מצווה מעשית ייחודית. זוהי מעלת החג. על פניו בסיום התורה, היינו, מן הראוי היה, לציין את החג בלימוד כל הלילה, כמו שעושים בשבועות. אבל בשמחת תורה אנחנו לא לומדים תורה. אנחנו רוקדים עם התורה, ושהיא מחוסה, אבל אנחנו מחבקים אותה רק מבחוץ. לכן זה שמחה תורה, ולא שמחה בתורה. אנחנו לא לומדים תורה, אלא אנחנו רוקדים בתורה. הרבי, מנובא בזכותו מגן עלינו, מסביר, שהיום בשמחה תורה, כל אחד הופך להיות הרגליים של ספר התורה. האיבר הכי דומיננטי בהקפות, זה לא המחיות כף וגם לא הגרון. האיבר הכי דומיננטי זה הרגליים. לתורה אין רגליים. התורה היא הראש, אבל הרגליים הם אלו שמביאות את הראש לאן שהוא רוצה להגיע, כי הרגליים מתבטלות לראש. הראש אומר לאן והרגליים הוליכות. אוי ואבוי למי שהראש שלו נגרר אחרי הרגליים, או בשפה פנימית יותר, אחרי ההרגלים, מלשון רגליים. בשמחה התורה אנחנו מקבלים על עצמנו להיות הרגליים לספר התורה. שהתורה תהיה הראש שלנו, ונלך ונעשה רק מה שהתורה רוצה. לא השכל וגם לא הלב, הרגליים. הרגליים הולכות אחרי התורה, לכבוד התורה ובשבילה, ושמחה זה דבר מדבק. ויש איזה השלכות לא רק בתחתונים, אלא גם בעליונים. כפי שכותב כבוד תשעת אדמור הרייץ, חמיב של הרבי, אדמור השישי של חב"ד, ספר השיחות תש"א, מהנוסח המתורגם לעברית, אני מקריא. אדמור הזקן סיפר שבפעם הראשונה שדיבר בעל שם טוב עם תלמידיו, אודות שמחת תורה, סיפר. בשמחת תורה בכלל מאחרים יהודים. זמן התפילה בתפילת הבוקר, בשבת וביום טוב, בכלל, כלומר בדרך כלל, מאוחר באשר בימי החול. ובפרט בשמחת תורה מאחרים קצת בשינה בגלל ההקפות בסעודת יום טוב. אך למלאכים אין עבודה זו. הרי הם קמים בשמחת תורה באותה שעה כמו בכל יום. הם רוצים לומר שירה, אך בלי נשמות אין הם יכולים, ככתוב ברון יחד כוכבי בוקר. ולכן, מה עשו המלאכים? הם הלכו לכבד, הלכו לטטא את גן עדן. והנה, מוצאים הם שם דברים שאין הם יודעים מה הם. נעליים, סנדלים, ותמהו מאוד. הם היו רגילים למצוא בגן עדן ציצית, תפילין, אבל לא נעלי בית. קמו והלכו לשאול את מלאך מיכאל. והוא ענה להם שזה הסחורה שלו, והסביר להם שזה מהריקודים עם התורה, והחל למנות את נעלי הבית. אלה נעלי בית מקמינקה, אלה סנדלים ממזריץ' וכולי. ובכך התגאה מלאך מיכאל למלאך מתת, הקושר כתרים לקונו מתפילותיהן של ישראל. ואילו הוא, המלאך מיכאל, יעשה כתר יותר טוב מנעלי הבית הקרועות, שמריקודי שמחת תורה. לכן אני משתדל תמיד בשמחת תורה לבוא עם נעלי ספורט, נעליים נוחות לריקודים, ולא עם נעליים מפונפנות יותר. אז עד כאן הסיפור הראשון, יש לנו עוד שני סיפורים. בכל מקרה לכן לא מציינים את סיום והתחלת התורה בלימוד תורה. כי כשאני מכבד מישהו, אני מקשיב למה שיש לו לומר. אבל כשאני, זה משון כבוד, אבל כשאני אוהב מישהו, או מישהי, אז אני פשוט מחבק אותו. אנחנו לא מקשיבים לתורה בלימוד שכלתני בשמחת תורה. אנחנו מחבקים את התורה. כי לא ניתן לבטא את היחס שלנו כלפי התורה שהוא כל כך עליון. כשדוד המלך רוצה לשבח את הקדוש ברוך הוא בספר תהילים, השבח הכי גדול מופיע, לעניות דתי בתהילים פרק סמכי פסוק ב', לך דומיה תהילה. דומיה תהילה, כלומר לא ניתן לבטא את זה במילים. ואני אסביר את זה בשני סיפורים. הסיפור הראשון זה משל של המגיד מדובנה, יש אומרים שזה שם של אגרה, אבל היינו אח. ומסופר שם על המלך שהייתה לו בת, כלומר היא הנסיכה, והוא רצה שהיא תתחתן, כמובן מי שהתחתן איתה יהיה יורש העצר של כל הממלכה, אבל היה לו תנאי, לכל השדכנים הוא אמר, התנאי שלי שמי שמתחתן עם הבת שלי, בתנאי אחד, שהוא לא פוגש את הכלה. לא לפני החתונה, ולא תוך כדי החתונה, רק בסוף החתונה, אחרי שכבר התחתנו, רק אז הם יוכלו להיכנס לחדר ולהסיר את הלוט, ואז יוכל לראות אותה ולדבר איתה. לפני כן, אפס אינטראקציה, שום תקשורת. וכמובן שאתה שומע משהו כזה, מה אתה אומר? פה חשדתי, כן, יש פה משהו מסריח. למה שהוא לא ירצה לראות? מה, היא מכוערת? מה, אולי היא לא משכילה? היא לא אינטלקטואלית? יש באיזשהו מומים, חסרונות? לא, אז כמובן כולם ויתרו על התענוג. עד שהגיע אדם פשוט, אמר, תראו, מה אכפת לי? אני הרי, עם מי אני אתחתן? עם אישה פשוטה. אז מקסימום יהיה לו משהו, אבל לפחות אישה לא פשוטה, אבל מהמלך. מה אכפת לי? זה הצ'אנס שלי. והמלך בחן אותו, ראה שהוא אדם משכיל ונחמד ועדין ורגיש, אמנם פשוט, אבל הוא היחיד שהסכים, ואז אמר לו, בסדר גמור, בוא תתחתן עם הבת שלי. והייתה חתונה, וכמובן האישה מכוסה, אם לא דיברו ביניהם לפני ולא אחרי, ורק סוף החתונה, סוף הריקודים והארוחה והכל, הובילו את החתן לחדר ייחוד עם הקלה שלו. ואז בחרדה ובמתח הוא הוריד את המסווה, והוא רואה שהבת של המלך היא מדהימה, היא פשוט יפהפייה. מעולם לא ראה בחור כל כך יפה. ואז הוא אומר, טוב, היא בטח יפהפייה, אבל כנראה שהדיבור והשכל לא משהו. והיא מתחילה לדבר איתו, והיא חכמה, והוא אומר, טוב, אולי המידות שלה, אבל היא נחמדה ונעימה, והם ביחד. ולמחרת הוא קם בבוקר, ואומר, טוב, נראה איפה הקץ, איפה... ועוד שבוע, ועוד שבוע, וכמה חודשים, וככל שעובר הזמן, אומרים, וואו! היא מדהימה גם מבפנים וגם מבחוץ, ממש, ממש, מתוקה. אחרי כמה חודשים הוא בא למלך ואומר לו, אדוני המלך, אני רוצה חתונה מחדש. הוא אומר לו, מה אתה מדבר? הוא אומר לו, אני רוצה חתונה מחדש. למה? כי בחתונה המקורית לא באמת שמחתי. שמחתי שאני מתחתן איתך, אבל הייתי במתח, הייתי בחשש. מה אתה מסתיר? מי זאת הכלה? מה היא ואיך היא וכו'? מה הפגמים שלה? אבל עכשיו, אחרי כמה חודשים שהכרנו אותה מבפנים ומבחוץ, עכשיו אני רוצה חתונה ולשמוח באמת במה שנתת לי. מבאר המגיד מדובנה, מה הם שתי החתונות? החתונה הראשונה, הבת של המלך, זה התורה. וזה מתן תורה. יום חתונתו זה מתן תורתו, נכון? יום שמחת ליבו. לא ידענו מה כתוב, מה אמרנו? כן, נעשה ונשמע, בלי שאנחנו יודעים מה זה. ואז יש חשש, מתאים לנו, לא מתאים לנו, דאורייתא דרבנן, תרי"ג מצוות, שבט דרבנן, לא פשוט. אבל אחרי שסיימנו ללמוד את כל התורה, הכרנו אותה מבפנים ומבחוץ, עכשיו באמת שמחים עם התורה, עכשיו עושים חתונה מחודשת שרוקדים עם הכלה, הכלה זה התורה כמו שצריך. וזה ההבדל בין שמחת תורה לבין שבועות. זה היה הסיפור השני, ועכשיו נגיע לסיפור השלישי, שאותו כל שנה אני מספר. בבית היוצא שחסידות פשיסחה, רב שמחה בוני מפשיסחה, היה שם נבחרת של אריות גדולי עולם בחסידות, בעיון, בנגלה ונסתר, חידושי ערים, הרבי מקוצק, הרבי מבורקה, הרבי מטריסק וכולי, בשניים מיוחדים בחבורה שהיו חברותה, היו רבי אברהם מטריסק, שמכונה הטריסקר הקדוש, בעל המגן אברהם, ורבי יצחק מבורקה, וורקר הקדוש. והיה קשה להם פרידה אחרי שרב שמחה בוני נפטר, וכל אחד הלך לכפר שלו לעיירה והקים חצר, הם אמרו, למרות שאנחנו אדמו"רים, אנחנו רוצים לשמור על החברותה. ואז הם קבעו ביניהם שכל שבוע, המשמש, כל יום רביעי בבוקר, המשמש של רבי יצחק מבורקה, מגיע לקודש, לחדר הפנימי של רבי יצחק מבורקה, לוקח מעטפה שהרבי כותב מכתב לטריסקר, ואז נוסע בכרכרה מרביעי בצהריים עד חמישי בצהריים, מביא את המכתב לרבי מטריסק, רבי אברהם מטריסק, והוא קורא את המכתב, אומר, וואו, אתה יודע, הרבי שלך, איזה גאון, איזה קדוש, מוציא מכתב, כותב תגובה, מכניס מכתב למעטפה בחזרה, והשליח חוזר מטריסק לבורקה ערב שבת, מביא את המכתב לרבי, והרבי כותב מכתב תגובה, וככה כל שבוע מרביעי עד שישי, המשמש, מה שנקרא, רץ קשר בצבא, בין וורקה לטריסק, בין הוורקה הקדוש לטריסקר הקדוש, ומעביר את המכתבים. ככה כמה שנים טובות. ואחת הפעמים, אחרי כמה שנים טובות, פתאום ביום רביעי בצהריים, שהוא בדרך לטריסק, המעטפה נופלת על הרצפה של הכרכרה, והיא נפתחת. וברגע של חולשה, המשמש עושה מעשה שלא יעשה. הוא פותח את המכתב, והוא רואה דף חלק, אוי ואבוי, מה עשיתי? אולי טעיתי, אולי פספסתי. הוא מחליט, שב אל תעשה עדיף, לא עושה כלום. ואז הוא מביא את המכתב לטריסק, לרבי אברהם, ולא אומר מילה. ורבי אברהם כרגלו בכל שבוע שבוע פותח את המכתב ואומר, וואו, אתה יודע מי זה הרבי שלך, איזה גאון, איזה קדוש, איזה חידושי תורה נפלאים, אבל אני רוצה להשיב לו, וכותב מכתב בחזרה. והמשמש של הוורקה אומר, איך יכול להיות? הרי רבי אברהם, הדף היה חלק, לא אומר כלום. בדרך חזרה לוורקה הוא פותח את המכתב, תגובה של הרבי מטריסק, ומה הוא רואה? הוא רואה דף חלק. והוא לא מבין, הוא מביא את זה לוורקה למורו ורבו רבי יצחק, והוא שוב פעם קורא, מה, איזה דברים נפלאים, וכותב מכתב בחזרה. אז הוא שוב פעם פותח את המכתב שבוע אחרי זה, מה הוא רדף חלק? אחרי כמה שבועות, הוא נכנס לרבי יצחק מבורקה, ובלב נשבר ונדכה, הוא בוכה ואומר, רבנו, אשמתי, בגעתי, חטאתי, פשעתי, בטעות ראיתי את המכתבים שלכם, לא כתוב שם כלום, נגיד בעברית פשוטה, מה, אתם מסתלבטים? למה אתם שולחים אותי? לא כתוב שם כלום. הסביר לו רבי יצחק מבורקה, אמר למשמש שלו, אתה לא מבין, יש שני סוגים של תורות. כל התורה שאתה מכיר, זה תורה שהיא אש שחורה על גבי לבנה. זה מבית של בראשית, עד למד של עיני כל ישראל, פרשת וזאת הברכה. זה כל השישה סדרי משנה, התלמודים, הנגלה והנסתר, הכל, 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 זה מהותיות השחורות של התורה. אבל גם יש תורה שנקראת תורה של האצילות. תורה אצילית, שהיא לא אותיות, זה תורה של אש לבנה. זה תורה של הגביל, של הקלף, שגם ממנו לומדים סודות התורה ונגלות התורה. זה התורה של הגביל, ושאני מתכתב עם מורי וראי, הטריסקר הקדוש, אנחנו כותבים בשפה של האצילות. הלכה למעשה, יש חסידים, כולנו נוהגים, שעולים מהתורה, לנשק עם הציצית את האותיות של הראשונות, של העלייה של, שכך נקראנו עלות התורה, אבל יש חסידים שנוהגים בעת עלייתם לתורה, לא לנשק רק את האותיות, אלא גם לנשק את הגביל ממחוץ, כי הגביל מבטא את התורה העליונה הנסתרת, שכלל לא ניתנה להיכתב. וזה בדיוק הנקודה של שמחת תורה. בשמחת תורה אנחנו לא רוקדים עם האש שחורה על גבי אש לבנה, עם אותיות התורה. אנחנו מחבקים את התורה מבחוץ, אנחנו בעיקר מרגישים את הגביל. את התורה האצילית שהיא גבוהה יותר מהכל, יותר מהראש. וזוהי המשמעות של חג שמחת תורה. כלומר, שמחה ותורה של ההקפות, של לפעול ישועות, של ריקודים, שמפריד בין הפסולת והפרי והקליפה. האריזל הקדוש מעיד על עצמו שאת כל מעלתו העליונה הוא השיג על ידי כך שהוא התאמץ בכל כוחו לשמוח בשמחה של מצווה. וראינו פה שלושה סיפורים, איך גם הסנדלים והנעליים שנקראים בשמחת תורה זה פועל ישועות בגן עדן. ומה העניין של בעצם של לרקוד עם התורה שאנחנו, אחרי שסיימנו אותה, אז לרקוד מחדש עם הכל, עם כל, לשמוח באמת בשמחה של התורה. ומה העניין של לחבק דווקא את הגביל שזה התורה של האצילות, שהיא יותר מהתורה הנכתבת. אז אם אני מסכם, פתחנו ואמרנו שכל חגי תשרי, תכליתם הוא חג שמחת תורה, והם מכוונים אליו, על פי אריזל הקדוש. אבל יש גם מסתכלות אחרת, במסגרתה כל החגים הם ישות אחת שעניינה אחד הוא. המאפיין את ראש השנה זה זיכרון, יום זיכרון. יום הכיפורים זה כפרה. סוכות וחג השמחה, זמן שמחתנו. ולפי מה שהסברנו לאל שבשמחת תורה זה שלמות הייחוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז עניינו של חג שמחת תורה זה הדעת, ואדם ידע את חווה אשתו. אז אם נחבר את הגימטריה של כל המאפיינים של חגי תשרי, נקבל דבר מיוחד, כפי שזכיתי לשמוע מהרב גינצבורג בחב"ד לפני כך וכך שנים. אמרנו שהמאפיינים זה זיכרון, ראש השנה, כפרה, כיפור, שמחה, סוכות ודעת, שמחת תורה. אז אם נעשה זיכרון, כפרה, שמחה, דעה, זה בגימטריה 1020, שזה יוצא לנו 10 פעמים המילה אמונה. המילה אמונה זה 102. 102 כפול 10 זה 1020, גימטריה, זיכרון, כפרה, שמחה, דעה. כי כל עבודת החגים, השיא השיאים זה להשריש בנו את האמונה. וככה גם יוצא לנו שזיכרון, כפרה, שמחה, דעה, גימטריה 1020, זה גימטריה השגחה פרטית, שזה גימטריה נפלאה, כי זה בהשגחה פרטית, השגחה פרטית. השגחה פרטית בגימטריה 1020 זה פשט. כי כל עניין האמונה בדורנו, כפי שכותב בעל יסוד העבודה מסלונים, שגילוי רוח הקודש בדורנו זה שאדם רואה ומאמין בשגוחה פרטית, שכל מה שקורה זה השגחה פרטית. שנזכה בעזרת השם לשמוח, להאמין, חג שמח, ולא להחמיץ את העת רצון של ההקפות. תמיד קשה לי שאני רואה אנשים בזמן ההקפות פותחים גמרא ומשלימים דף יומי או שאתה מקרא לך תרגום. זה לא הזמן. בזמן ההקפות אנחנו לא עוסקים באותיות של האש שחורה. בזמן ההקפות אנחנו רוקדים עם הנעליים, עם הרגליים, עם הברכיים, עם הנחלי, כן, נחל נובע של זהה, וזה לא הזמן ללמוד תורה. אפשר לפעול ישועות מהחיבור בתוך הקהילה, מהשמחה, מהדבקות, שנזכה כולנו לשמחת התורה, לסכם בתוכנו. כותבי מלוח ליבך את כל חגי תשרי, גם של הזיכרון, גם של הכפרה, גם של השמחה, גם של הדת, ובעזרת השם פתכתב על כולנו שנה טובה, מתוקה, בריאה בשמחה, גם ברוחניות וגם בגשמיות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.